קשת, כל שידורי תורה, שיעורי פרשת השבוע תשע"ב, השיעורים לספר בראשית יינתנו על ידי הרב זאב וייטמן.
שלום רב וכל המאזינים. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה. הקריאה הפשוטה והרהוטה בפרשה הקודמת, פרשת ויגש, יוצרת את הרושם שמשפחת יעקב יורדת למצרים כדי לראות את יוסף. אלך והראינו בטרם אמות, כך אומר יעקב, כאשר הוא מגלה את החלטתו לרדת למצרים. או אולי לכל היותר, מטרת הירידה היא כדי שיוסף יכלכל אותם בשנות הרעב, כדבריו לאחיו לאחר התגלותו עליהם, מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד. וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך, וצונך ובקרך וכל אשר לך, וחלקלתי אותך שם, כי עוד 5 שנים רעב, פן תיוורש אתה וביתך וכל אשר לך. אשר על כן היה מתבקש עד מאוד, לשמוע שבתום שנות הרעב, חוזרת משפחת יעקב לארץ כנען, או לכל הפחות היה מתבקש לשמוע שמבקשים ומתכננים לחזור לארץ כנען, ומשום מה הדבר נבצר ונמנע מהם. לכן, הפסוק הפותח את פרשת ויחי מפתיע עד מאוד. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. מדוע ולמה? מדוע יעקב לא חוזר, הוא וכל משפחתו, כעבור 5 שנים, מיד בתום 7 שנות הרעב? וכי לא כך אמרו אחי יוסף לפרעו, לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרב בארץ כנען, ואתה ישבו נעבדיך בארץ גושן. לגור באופן הרעי, ולא לשבת ישיבה של קבע. האברבנל בפירושו לפרשת ויגש, מבין שכאשר יעקב אומר, רב עוד יוסף בני חי, אלך והראינו בטרם אמות, כוונתו לשלול בדבריו אלו את הרעיון של ירידה למצרים על מנת שיוסף יחלקל אותו בשנות הרעב, וכל חפצו ותוכניתו של יעקב הייתה אך ורק ללכת ולראות את יוסף. ולדעת אברבנאל, דעתו של יעקב הייתה לשוב מיד לארץ כנען ולא להמתין שם אפילו לא עד תום שנות הרעב. אלא שלדעת אברבנאל, התפנית בתוכנית חלה לאחר שיעקב זובח זבחים לקדוש ברוך הוא בבאר שבע. בעקבות כך, מתגלה הקדוש ברוך הוא ליעקב, ורומז לו שהוא עתיד להישאר במצרים זמן ממושך וארוך, שהרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. בכך הקדוש ברוך הוא רומז ומגלה לו שהם עתידים לפרוט ולרבות במצרים, דבר שלא יכול להתרחש ולהתממש בזמן קצר. הוא לא יוכל להתקיים אם אמנם יעקב יגשים את תוכניתו המקורית ויחזור לארץ מיד לאחר פגישתו עם בנו יוסף. אלא שגם אם הקדוש ברוך הוא מגלה ורומז ליעקב את העתיד במטרה שיעקב במעשיו יגשים את התוכנית האלוקית, ולא ימהר לעלות ולחזור לארץ, כפי שהייתה תוכניתו המקורית של יעקב. הרי שהיינו מצפים לאיזשהו הסבר בכתובים לשינוי התוכנית המקורית, ולהסבר מה גרם לכך שמשפחת יעקב נשארת במצרים, ולא חוזרת לארץ כנען. ולכן הפסוק הפותח את הפרשה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ללא כל הסבר, ללא כל הסבר שמסביר מדוע הייתה שהות כה ארוכה במצרים, טעון הסבר והברה. העובדה שמיד בהמשך הפרשה יעקב משביע את יוסף שלא לגבור אותו במצרים, אלא להעלותו לקבורה לארץ ישראל למערת המכפלה, ושוב הוא חוזר על ציווי זה לכל שאר בניו לאחר שהוא מסיים לברך אותם, מעידה ומצביע על הקושי הרב שהיה ליעקב להיות במצרים ולהתנתק מארץ ישראל, ועל הקשר ועל החיבור שיש ליעקב לארץ ישראל. ודווקא עובדה זו מחדדת עוד יותר את השאלה, מדוע יעקב לא מבקש ולא דורש לעלותו לארץ עוד הרבה שנים קודם לכן, כאשר הוא יכול היה לעשות זאת בחייו. ועוד יש לתמוע עד מאוד, כאשר לבסוף עולים יוסף וכל אחיו לקבור את יעקב בארץ כנען, מדוע ולמה הם חוזרים למצרים? מדוע הם לא נשארים בארץ? והכתוב עוד מדגיש, כדבר שכביכול מוכן, מובן מאליו, שמדובר ביציאה לארץ כנען על מנת לחזור שוב למצרים. שהרי לאחר שנכתב שבמסע הקבורה לארץ ישראל משתתפים כל בית יוסף ואחיו ובית אביו, הכתוב מוסיף ואומר, רק טפם וצונם ובקרם עזבו בארץ גושן. כלומר, מדובר ביציאה על מנת לחזור. ושוב הכתוב סותם ולא אומר דבר. מדוע אחי יוסף אינם נשארים בארץ? מדוע הם חוזרים למצרים? השאלה עוד גדולה יותר, כאשר הכתוב מעיד עד כמה אחי יוסף חוששים מיוסף, וכדבריהם מיד לאחר חזרתם למצרים, ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. והם משנים כנראה מהאמת ושולחים ליוסף למור לו, אביך ציווה לפני מותו למור, כה תאמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך. ולאחר מכן הם עצמם מגיעים ונופלים לפניו ואומרים, הננו לך לעבדים. אם כן, מדוע הם לא נשארים בארץ כנען? למה ועל מה הם חוזרים לאחר קבורת יעקב? שוב לארץ מצרים. האם אפשר לומר שהיה להם ציווי אלוקי שלא לחזור לארץ? האם אפשר לומר שפרעה לא אפשר להם לעלות לארץ? או האם אולי לא היה ניתן לחזור לארץ מחמת התנאים או האיומים שהיו בארץ? מכיוון שהתורה לא מפרשת שהיה ציווי אלוקי שלא לחזור לארץ, ומכיוון שאין כל רמז בתורה לכך שפרעה לא אפשר להם לעלות לארץ, לפחות לא לאחי יוסף, כמו שגם אין כל רמז לכך שהתנאים והאיומים בארץ מנעו מהם לחזור, לכאורה אין מנוס מלפרש שבני ישראל ומשפחת יעקב החליטו להישאר במצרים במודע, ומתוך החלטה מחושבת שלהם, מכיוון שהתנאים במצרים היו טובים הרבה יותר מאשר בארץ כנען. זאת כיוון שארץ מצרים הייתה באותה תקופה מעצמה אדירה, והשליט, הכל יכול על מעצמה אדירה זו, היה יוסף אחיהם. הכלכלה והפרנסה הייתה מובטחת, וכל זה גרם ליעקב ולבניו, כנראה, להחליט להישאר במצרים ולא לחזור לארץ כנען. כנראה שליוסף, שהיה השליט, היה ברור שהוא נשאר במצרים, ואולי הוא גם היה מנוע מלצאת ממצרים בגלל המחויבות לפרעה, והוא כלל לא חשב על עזיבת מעמדו הרם כשליט על מצרים כדי לחזור להיות רועה צאן בארץ כנען. ואחיו הלכו בעקבותיו והחליטו להישאר אף הם במצרים. ואומנם בדרך זו מפרש את הפרשה בעל הכלי יקר, רבי שלמה אפרים מילונטיץ', שחי בפרג בתקופת המהר"ל לפני כ-400 שנה. וכך כותב בעל הכלי יקר לפסוק החותם את פרשת ויגש, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. אומר הכלי יקר, פסוק זה מדבר באשמת בני ישראל. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרחה. והם הביקשו להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גירות. הפסוק מאשימם על ישיבה הזו שביקשו אחוזה בארץ לא להם, ויאחזו בה. וכי לא כך אמרו אל פרעו לגור בארץ בנו, מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע שם, אלא לגור. ועכשיו חזרו מדבריהם, וכל כך נשתקו שם, כותב הכלי יקר, עד שלא רצו לצאת ממצרים, עד שהוצרח הקדוש ברוך הוא להוציאה משם ביד חזקה, ואותן שלא רצו לצאת, מתו בשלושת ימי אפלה. כלומר, אומר הבעל בתי יקר, שמתחילה אמנם בני ישראל התכוונו לגור במצרים באופן זמני והרעי בלבד, אלא שלאחר שראו את הארץ כי טובה היא, הם שינו את דעתם והחליטו לאחז בארץ מצרים מאחזות של קבע, והם כלל לא רצו לצאת ממצרים ולחזור לארץ כנען. והכלי יקר מוסיף ואומר, וכל כך נשתקעו ונתחברו למצרים, עד שהקדוש ברוך הוא היה צריך להוציאה משם ביד חזקה. כלומר, היד החזקה לא הייתה רק כלפי פרעו, שסירב לתת לבני ישראל לצאת ממצרים, אלא היד החזקה במובן השיעבוד והסבל והעינוי שעברו על בני ישראל במצרים נועדו על מנת לנתק אותם ממצרים ולגרום להם שהם ירצו לעזוב את הארץ בה הם נאחזו בניגוד לרצון הקדוש ברוך הוא שרצה שהם יאחזו בארץ כנען, בארץ ישראל ולא במצרים. ולמרות כל היד החזקה הזו, אומר הכלי יקר, עדיין רבים רבים לא רצו לצאת מצרים. וכל אותם רבים מתו בשלושת ימי אפלה. ועל פי המדרש הם היו כ-80% מעם ישראל. ורק 50, אחד מחמישה, עלו בני ישראל מארץ מצרים. כאשר כל השאר מתו בשלושת ימי אפלה, מכיוון שגם אחרי כל מה שהם עברו במצרים, הם עדיין לא היו נכונים לצאת ממנה ונאחזו בה והשתרשו בה באופן מוחלט. הכלי יקר לשיטתו מפרש גם במקומות אחרים בתורה על פי אותו עיקרון. כך הוא מפרש למשל את הפסוק בפרשת אחרי מות כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. כלומר, מסביר הכלי יקר, כאותו מעשה הרע שעשיתם בארץ מצרים, שישבתם בה, כלומר שביקשתם בישיבה של קבע, לא תעשו עוד כאלה לבקש ישיבה של קבע במקומות אחרים שאינם ארצכם. והוא ממשיך ומפרש, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, כלומר כמעשה שעשיתם בארץ כנען, שמאסתם בה עד שהוצרחתי להביא אתכם שמה, בעל כורחכם, לא תעשו כן עוד, אלא תלכו לרצונכם אל המקום אשר אמר האלוקים, כי הוא המקום המיועד לכם, כי הוא המקום המיועד לשמירת כל משפטי השם וחוקותיו. באופן דומה, מפרש הכלי יקר על פי אותו עיקרון, בפרשת בו, את הפסוק ומושב בני ישראל, אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. ומתקשה הכלי יקר כמו מתקשים שאר הפרשנים בדבר הפער שבין 400 השנה שעליהם מדובר בברית בין הבתרים לבין 30 שנה ו-400 שנה שהם בעצם היו סיכום השנים שבהם ישבו בני ישראל במצרים. וכותב הכלי יקר שתוספת זמן זו באה להם לפי שרבים מהם עמי הארץ אשר לא רצו לצאת כלל מצרים. ובניגוד לגזרת הקדוש ברוך הוא כי גר יהיה זרעך, גרים ולא תושבים, ביקשו בני ישראל להיות תושבים בארץ ולא לצאת משם. והתנהגותם זו של בני ישראל היא שגרמה לכך שהגלות התארכה וחרגה מ-400 השנה שנגזרו לכתחילה. וחברי הרב עמרם ינאי יוסיף שבהמשך לכיוון שהצעתי והצגתי בשבוע שעבר, על ההבחנה בין יעקב וישראל, שישראל מציין את הירידה הזמנית למצרים, ולא את ירידת הקבע, בניגוד ליעקב שמציין את ירידת הקבע, הרי שהפסוק החותם את פרשת ויגש, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד, אומר בדיוק את מה שאומר הכלי יקר, שבני ישראל שינו את תוכניתם ואת דעתם, וגם ישראל שמציין את הירידה הזמנית והראית למצרים, בסופו של דבר נאחז כעת בארץ גושן, ומבקש לישב ישיבה של קבע במצרים, בניגוד לתוכנית המקורית. וזה המשמעות של וישב ישראל, שישראל, שהוא בעצם הירידה, מציין את הירידה הזמנית והראית, הוא כעת יושב בארץ מצרים, בארץ גושן, ונאחז בה, ויחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. אמנם מבחינת הפשט ייתכן, וישראל בפסוק הזה, הכוונה היא לעם ישראל, ולא לישראל האב, שהרי המשך הפסוק מוכיח, שמדובר על ציבור רחב, ציבור רב, ולא על יחיד, כיוון שכתוב, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. זאת אומרת שמדובר פה על רבים, לא על וישב ישראל היחיד, אלא וישב ישראל, עם ישראל, בארץ מצרים, בארץ גושן, ויחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. והפסוק שמדבר על האב עצמו, אכן נוקט בלשון יעקב, שמציין את ירידת הקבע למצרים, כפי שכתוב בראש הפרשתנו, פסוק אחד לאחר מכן, אחרי הפסוק וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, הפסוק הבא זה ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ובהתאם למהלך שהוצג בשבוע שעבר, אכן יעקב מבטא את העקירה הקבועה מארץ כנען למצרים, בהתאם להזמנת פרעו ששלח להביא את יעקב למצרים לא לשהות זמנית וארעית, אלא לאחוזה ותושבות של קבע. בהתאם לכיוון זה שהתארכות הישיבה במצרים הייתה פרי יוזמתם והחלטתם של יעקב, של יוסף ואחיו, מוטל עליהם לפרש את הפסוק בסוף הפרשה. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. והשאלה היא אם ההשתקעות במצרים הייתה תלויה בבני ישראל, והייתה פרי יוזמתם והחלטתם, מדוע יש צורך בפקידה אלוקית? התשובה היא שכנראה שלאחר שיוסף ואחיו נאחזו במצרים וחיו בה כתושבי קבע, זה למעלה מ-70 שנה, מאז היותו של יוסף בן 39 ועד מותו בגיל 110 שנים, שוב האחזותם במצרים הייתה כל כך חזקה ומושרשת, שרק פקידת הקדוש ברוך הוא יכולה הייתה להוציאה משם, וכפי שראינו בכלי יקר שלשם כך היה צורך ביד חזקה ובזרוע נטויה כלפי ישראל, לא פחות מאשר כלפי המצרים. ולכן אומר יוסף, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם מן הארץ הזאת. כיוון שבשלב הזה באמת הם כבר מושרשים ואחוזים במצרים באופן שצריך את אותה פקידה אלוקית כדי להוציא אותם ממצרים. אולי לסיום עוד הערה נוספת הקשורה לארץ ישראל. בפרשתנו מופיע בפעם הראשונה בתורה הביטוי עבר הירדן. ויעל יוסף לגבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים. וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו, רק טפם וצונם ובקרם עזבו בארץ גושן. ויעל עמו גם רכב, גם פרשים, ויהיה מחנה כבד מאוד. ויבואו עד גורן העתד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים. וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן העתד, ויאמרו אבל כבד זה למצרים. על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן. מקובל בדרך כלל לומר שעבר הירדן, סתם, הינו עבר הירדן המזרחי. ואם כך תמוע עד מאוד, שלוויתו של יעקב עוברת דרך עבר הירדן המזרחי, כאשר היעד הינו חברון, וכי מדוע ולמה ללכת דרך עבר הירדן המזרחי? הרי הדרך, דרך המלך היא, הדרך הפשוטה היא, דרך ארץ פלישתים, שהיא דרך קצרה, ורק כאשר הקדוש ברוך הוא רצה להסב את ישראל בדרך ארוכה, כדי שלא יאמרו ולא ירצו לשוב למצרים, אז הוא סובב אותם דרך המדבר ים סוף, וגם כאן התוכנית וגם כאן הכוונה המקורית הייתה לא להיכנס דרך עבר הירדן, אלא להיכנס מכיוון מערב, מכיוון קדש, מהכיוון שבו נשלחו המרגלים, ורק בעקבות חטא המרגלים וההתארכות, ההסתובבות במדבר ל-40 שנה, זה גרם בסופו של דבר שבני ישראל נכנסו לארץ מכיוון עבר הירדן, כאשר הם הקיפו את ארץ מואב והמון, והגיעו בסופו של דבר לעבר הירדן ונכנסו מכיוון יריחו. אבל כאשר הולכים לקבור את יעקב, על מה ולמה לעשות עיקוף כזה גדול וכזה מסובך ולהגיע לארץ כנען מעבר הירדן? וקשה לומר, קשה לומר שיש פה איזה מין התרמה או הקדמה למסע שעתידים לעשות בני ישראל כשהם יצאו ממצרים בסופו של דבר, כאשר יובילו את עצמות יוסף איתם בדרך ארוכה כל כך. ולכן כנראה יותר פשוט היא, פשוט לומר, שעבר הירדן במקרא יכול להיות גם עבר הירדן המערבי. כמו שאנו מוצאים במספר מקומות, למשל כאשר בני גד וראובן מבטיחים לצאת חלוצים לפני העם, הם אומרים, גדרות צאן נבנה למקננו פה, וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר עם הביאונום אל מקומם, וישב טפנו בערי המבצר מפני יושב הארץ. לא נשוב אל בתנו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו, כי לא ננחל איתם מעבר לירדן והלאה, כי בא נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה. אם כן, באותו פסוק, באותה אמירה, באותו משפט, אומרים או מדברים על עבר הירדן והלאה, שהכוונה היא לעבר הירדן המערבי, ומצד שני, על עבר הירדן מזרחה, ששם כבר באה נחלתנו, ולשם אנחנו אמורים לחזור אחרי שנגמור את מלחמתם של בני ישראל, מלחמתנו, והם ינחלו מעבר לירדן והלאה, ואנחנו נחזור לנחלתנו שבאה אלינו מעבר הירדן מזרחה. וכך גם לכאורה משה בתפילתו ובתחינתו, כאשר הוא אומר, אברנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. כן, גם משה בתפילתו מדבר על עבר הירדן, ושוב עבר הירדן סתם, כעבר הירדן המערבי. מקום שלישי, כאשר התורה מתארת את מקומם של הר גריזים והריבל בראש פרשת ראה, התורה אומרת, והיה כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה ושמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הריבל, הלוהמה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני, היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה. אם כן, עוד פעם, התורה קוראת עבר הירדן, ועבר הירדן סתם, כעבר הירדן המערבי. כיוון שהר גריזים והריבל נמצאים בעבר הירדן המערבי ולא בעבר הירדן המזרחי, והתורה מדגישה לו המה בעבר הירדן. אלא שהבעיה היא שאם עבר הירדן יכול להיות גם עבר הירדן המערבי וגם מצד שני עבר הירדן המזרחי, והכוונה לא יכולה להיות ברורה מתוך הביטוי עבר הירדן, ובין כך אנחנו צריכים וזקוקים להכריע מתוך הקשר הדברים, או מתוך ההיגיון, או מתוך הגיאוגרפיה, אז נשאלת השאלה לשמה התורה משתמשת בביטוי שלא נותן לנו כל מידע על המיקום, אלא רק גורם לנו לבלבול ולמבוכה. אולי הכוונה היא, אפשר אולי לומר, שעבר הירדן משמעותו בצד הירדן, או בקרבת הירדן, או בארץ הירדן, אולי בדומה לעבר הנהר, כמו שיש עבר הירדן, יש גם עבר הנהר, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, עבר הנהר, הכוונה היא לנהר פרט, וגם שם הכוונה איננה בהכרח לעבר מסוים של הנהר, דווקא לעבר המזרחי, או דווקא לעבר המערבי, וגם שם אולי הכוונה היא, המקום שבצד הנהר, בסביבות הנהר, או ארץ הנהר, נהר פרת. ועדיין הדברים צריכים עיון. שבת שלום ומבורך.